סרטן מסוג מרקל הוא סרטן עור נדיר שמופיע כנגע שגרתי בעור, ולכן לא אחת הוא מאובחן כבר בשלבים מתקדמים יחסית, כשהמחלה מגיעה לשלב הגרורתי מסכנת חיים. עם כניסתן של תרופות אימונולוגיות בשנים האחרונות, חל שיפור ניכר לא רק באיכות חיי החולים, אבל גם בסיכוי של ריפוים. התרופות הללו לצד המחקר בתחום הטיפול בסרטן, מעניק למטופלים תקווה חדשה. הזמנו את הדוקטור יונתן כהן, מנהל היחידה למחקרים קליניים במכון האונקולוגי בהדסה, כדי לשמוע על הטיפול והמחקר בסרטן העור בכלל, ובסוג מרקל בפרט. שלום דוקטור.
שלום וברכה.
אז מה זה בעצם טיפול אימונותרפי?
בעצם טיפול אימונותרפי זה אחד הטיפולים החדשים יחסית שיש באונקולוגיה, שבעצם מנצל את היכולות הטבעיות של הגוף. כמו שלגוף יש את היכולת לסלק חיידקים ווירוסים, לשמחתנו הרבה, כך יש לגוף את היכולת לסלק גם סרטן.
כלומר, הוא מגייס את מערכת החיסון לשם כך?
נכון, אבל כאשר מגיע מטופל עם סרטן, ברור שמערכת החיסון נכשלה. קרוב לוודאי שאצל רבים מאיתנו נוצרים סרטנים כל הזמן, והם מסולקים על ידי מערכת החיסון. מטופל שמגיע עם סרטן, מערכת החיסון לא הצליחה לסלק אותו, וכאן בעצם נכנסים הטיפולים האימונותרפיים, שהמטרה שלהם היא בעצם לנצל את היכולות הטבעיות של הגוף, אבל להמריץ אותם ולהפעיל אותם מחדש, על מנת שמערכת החיסון תסלק את הגידול.
איך זה בעצם עובד? הם משפיעים על תאי דם לבנים?
כן, אז עיקר הטיפולים שנמצאים בשימוש כיום עובדים באמת על תאי דם לבנים מסוג תאי T, שאלו התאים שיש להם את היכולת להרוג את תאי הגידול, כאשר אנחנו יודעים שעל פני השטח של תאי T מהסוג הזה, יש חלבונים שמעכבים את הפעילות של מערכת החיסון. עכשיו, ביום-יום, כאשר אין סרטן, זה דבר טוב, שמערכת החיסון לא עובדת ללא בקרה, כיוון שפעילות חיסונית מוגברת יכולה גם להזיק לגוף. אבל הסרטן בעצם מגייס לרעה את היכולת הזאת להנמיך את הפעילות של מערכת החיסון, משתלט על מערכת החיסון ומשתק אותה. אבל מכיוון שאנחנו כבר מכירים את החלבונים האלה, אנחנו יכולים לחסום אותם, על ידי חסימה של החלבונים האלה, אנחנו מאפשרים למערכת החיסון לפעול מחדש, כאשר דוגמאות קלאסיות לחלבונים כאלה, זה החלבונים PD-1 ו-PDL-1 ו-CTLA-4 ועוד.
הטיפול הזה מביא לריפוי או רק לעיכוב של המחלה?
אז כמובן שיש ויש, אבל יש את הפוטנציאל לטיפולים אימונותרפיים לרפא מחלות שקודם אי אפשר היה לרפא. זה משהו חדש שלא היינו רואים אותו עם טיפולים כימותרפיים, הורמונליים, קרינתיים. אז הפוטנציאל לריפוי הוא משהו די ייחודי לטיפולים האימונותרפיים.
יש איזושהי דינמיקה בשנים האחרונות בטיפול האימונותרפי? זה הולך ומשתפר?
אז בהחלט כן, לשמחתנו הרבה. הטיפולים האימונותרפיים נכנסו לשימוש אמיתי לפני כ-15 שנה, ולאט לאט נכנסות יותר ויותר תרופות מהקבוצה הזאת שחוסמות את החלבונים שמעכבות את ה-T, אז זו קבוצה של טיפולים שנקראים מעכבי נקודות בקרה, או checkpoint inhibitors. נכנסו קודם חוסמים של חלבון CTLA-4, אחר כך ה-PD-1 ו-PDL-1, ממש לאחרונה נכנסו חסמים של חלבון בשם לג-3, וכל הזמן התחום הזה הולך וגדל, כאשר מעבר לקבוצה הזאת, יש עוד ועוד טיפולים בתחום של האימונותרפיה שנכנסים. אני אשמח מאוד להרחיב את הדיבור עליהם, אולי נתרכז רגע במה השגנו עד היום עם הטיפולים במעכבי נקודות בקרה, ואחר כך נדבר על מה צופן העתיד.
אז רגע לפני אולי כמה מילים על סרטן עור ייחודי בשם מרקל, שהוא סרטן שהרבה פעמים מפספסים אותו בשלבים הראשונים, נכון? כי הוא לא נראה כמו מלנומה.
נכון. אז באמת, קודם כל זה גידול נדיר. כנראה באקסטרפולציה למספרים שיש בחול, כנראה שיש כמה עשרות מטופלי מרקל בשנה בישראל. ובאמת זה גידול שמתבטא באיזושהי בליטה, קצת ורדרדה, דמדמה. קל להתבלבל בינה לבין ממצאים שפירים אחרים, היא לא זועקת סרטן, ולכן הרבה פעמים הגילוי הוא מאוחר יותר.
ואז מרגע הגילוי, איך נראה הטיפול?
אז כמובן שכשמגיע מטופל עם הבחנה של מרקל, אז צריך להבין את היקף המחלה, האם מדובר עדיין במחלה מקומית, או שכבר פספסנו את החלון הזה של טיפול מקומי, והמחלה התפשטה. בעצם מרקל סל נוטה להתפשט לקישוריות לימפה ברחבי הגוף, בתחילה לקישוריות לימפה הצמודות, האזוריות.
להתפשט זה אומר גרורות.
פחות או יותר, אז בתחילה יכול להיות התפשטות לבלוטות לימפה, לקישוריות האזוריות שצמודות לאתר שממנו התחילה המחלה, אז עדיין לא נחשבת מחלה גורתית, אבל כאשר זה מתקדם משם לקישוריות לימפה מרוחקות, זו כבר נחשבת מחלה גורתית, והטיפול הוא אחר ברגע שהמחלה התפשטה לאתרים מרוחקים.
למה המחלה הזאת בעצם נגרמת, ומי נמצא בקבוצת סיכון?
אז אנחנו לא תמיד יודעים במטופל ספציפי מה הסיבה שהוא פיתח את הסרטן או היא, אבל אנחנו כן יודעים על גורמי סיכון, בוודאי חשיפה לקרינת UV משמש או מיטות שיזוף. אנחנו יודעים שיש סיכון מוגבר באנשים מדוכאי חיסון, אם בגלל מחלות כמו איידס, או אם בגלל דיכוי חיסוני תרופתי, למניעת דחיות שתלים וכיוצא בזה.
ובהיבט הזה, איך משתלב הטיפול האימונותרפי?
בהיבט של מדוכאי חיסון.
בהיבט של סרטן מרקל.
בהיבט של, אוקיי. כי זו שאלה ייחודית בפני עצמה, כן. טיפול אימונותרפיה באנשים שכבר מדוכאי חיסון. אפשר לדבר גם על זה, אבל באמת, אם הטיפול המקומי, במחלה מקומית, הוא איפשהו במנעד של ניתוחים מול קרינה, מול שילוב של הדברים, ברגע שהמחלה התפשטה, אז בעצם הטיפול הוא טיפול תרופתי, שנותנים אותו על מנת שיפעל ברחבי הגוף בכל אתרי המחלה.
אגב, קודם לכן טיפלו בכימותרפיה, לפני הכניסה כן, של האימונותרפיה?
נכון, אז בעצם כימותרפיה היא מאוד יעילה במרקל סל קרצינומה. אחוז גבוה של האנשים מפיקים תועלת מכימותרפיה, אבל לצערנו משך התגובה נוטה להיות קצר. אז זה טיפול טוב בטווח הקצר, אבל לא מחזיק. וזה לעומת האימונותרפיה, שהיא יכולה לתת תוצאות מאוד ארוכות טווח. רק השנה פרסמו מעקב של 4 שנים אחרי טיפול, בטיפול אימונותרפי, תרופה
שנקראת. בדרך כלל בעולם האונקולוגיה אתם לוקחים טווח של 5 שנים קדימה, נכון?
אז קודם כל 5 שנים זה מספר ארביטררי לחלוטין, זה לא מהר סיני. ספציפית במרקל סל אין לנו עדיין את הנתונים ב5 שנים, אבל ב4 שנים, כמעט 40% מהמטופלים עם מחלה גורתית, שלפני כניסת הטיפול הזה לצערנו, כמעט באופן גורף היו נפטרים מהמחלה, נמצאים עדיין בחיים אחרי 4 שנים.
מדהים.
אז מצד אחד, כן, מצד אחד זה מדהים שאנחנו מציעים כל כך הרבה אנשים, מצד שני זה בהחלט משאיר פער מאוד גדול של אנשים שהמענה הקיים לא מספיק, וזה בעצם דוחף את המחקרים הקליניים שאנחנו מבצעים כיום.
ברור. מה לגבי תופעות הלוואי מהטיפול הזה?
אז טיפולים אימונותרפיים, טיפול במעקבי נקודות בקרה, מפעילים את מערכת החיסון, ובצד התועלת של הפעלת מערכת החיסון כנגד הגידול, אנחנו יכולים לקבל תופעות שליליות של פעילות יתר של מערכת החיסון כנגד איברים בריאים בגוף, מה שנקרא מחלה אוטואימונית. כאשר כל אדם מגיב באופן שונה, מערכת החיסון פועלת כנגד איברים אחרים, יש תופעות יותר נפוצות, כמו פריחה, דלקת לא זיהומית של הריאה, שלשולים, די נפוץ פגיעה בבלוטת התריס.
איך המטופלים האלה, אגב, מקבלים את הטיפול הזה דרך הפה, בזריקה, בעירוי?
הטיפולים האלה ניתנים דרך הווריד, באשפוזיום. זה דורש הגעה לכמה שעות לאשפוזיום והולכים הביתה, כאשר לרוב אין תופעות מיידיות, מאוד נדיר שיהיו. ורוב המטופלים, צריך להגיד, עוברים את הטיפול הזה בסבילות טובה. נגיד כ-80% מהמטופלים לא יחוו תופעות לוואי קשות.
יש אגב מטופלים שהם לא יכולים לקבל את הטיפול הזה, שהם קונטרה-אינדיקציה לטיפול?
אז הם כמעט קונטרה-אינדיקציה חד משמעית מוחלטת, אבל בוודאי יש מצבים שבהם יש סכנת יתר, ואנחנו לא ממהרים לתת. פה באמת נכנסים למשל מושתלי איברים, כאשר הפעלת מערכת החיסון מעלה מאוד את הסיכון לדחייה של השתל, שבמקרה של נגיד כליה יכול להוביל לחזרה לדיאליזה, במקרה של השתלת כבד בעצם אין לזה תחליף, אז יכול להגיע לכדי בהחלט סכנת חיים, ועדיין אנחנו גם במושתלי איברים מטפלים בטיפולים האלה, בגלל הסכנה למות מהסרטן בעצם.
הטיפול עצמו, כמה זמן הוא נמשך וכמה מחזורי טיפול צריך, או שמקבלים את זה כל החיים?
אז עירוי נמשך פלוס מינוס כ-45 דקות, אז באמת טיפול די קצר. עד מתי צריך להמשיך טיפול? זה נושא שהוא לא לגמרי סגור. זה תלוי חלקית בטיב התגובה. אנחנו מסתכלים על גידול ורואים מה קורה לו לאורך הזמן תחת הטיפול. אם אנחנו רואים נסיגה מלאה של הגידול, שזה לא הדבר הכי שכיח, אנחנו בהחלט רואים את זה, שהגידול נעלם כליל בהדמיה, אז הסיכון לחזרת מחלה גם אחרי הפסקת טיפול הוא יחסית קטן. לעומת זאת, אם הגידול רק מצטמק, אבל לא נעלם, ככה הסכנה גוברת וכן הלאה. לרוב אנחנו מטפלים לפחות שנתיים, לפעמים פחות, לפעמים יותר.
והחזרה של הגידול היא בשיעור גבוה, נמוך, לאלה שמקבלים אימונותרפיה בהשוואה לכימותרפיה של פעם?
אז קודם כל, כמובן ההבדל הוא עצום, כי כמו שהזכרתי קודם, תחת טיפול כימותרפי, אמנם התגובה היא מהירה, אבל באופן אוניברסלי הגידול חוזר לרוב תוך חודשים בודדים. ולעומת זאת, כאן אנחנו רואים שגם אחרי 4 שנים, 40% כמעט מהמטופלים הם עדיין בחיים. אז ההבדל הוא עצום בהחלט.
מתחושות הבטן שלך, אתה מאמין שבעתיד אנחנו נזכה לחיסון לסרטן?
לא, צריך להיזהר מהאמירה סרטן כגוף אחד, כי באמת יש המון סוגי סרטן וכל אחד ייחודי, אבל אנחנו גם כיום עובדים על חיסונים בתחום הסרטן. אז יש חיסונים שהם קשורים למשל לווירוסים, כמו סרטן צוואר הרחם, שיש קשר מאוד מובהק לווירוס ה-HPV, וצופים שבהחלט תחת החיסון ששכיח כיום, השכיחות של הסרטן הזה תפחת מאוד. יש סרטנים שקשה למצוא כנגד מה בדיוק לחסן, וזה יותר מורכב.
וכאיש שעוסק גם במחקר, לאן הפיתוחים לוקחים אותנו בעתיד?
אז יש המון דברים מעניינים, אולי נזכיר בנגיעה כמה דברים. אז אחד הדברים בבסיס של מעקבי נקודות הבקרה שהזכרתי קודם, זה של המטופל, יש תאים של מערכת החיסון שיודעים לזהות את הגידול. ואנחנו רק צריכים להפעיל אותם מחדש. אבל מה קורה במטופלים שאין להם תאים שיודעים לזהות את הגידול, ויש אוכלוסייה כזאת? אז יש שם קבוצה של תרופות, שהם בעצם סוג של מחבר מכני. יש להם שתי זרועות, בצד אחד הם יודעות לזהות איזשהו חלבון על פני הגידול ונקשרות אליו, ובצד השני הם קושרות משהו, חלבון שנמצא על תאים של מערכת החיסון, ובאופן הזה ממש מכנית מצמידות את התאים של מערכת החיסון אל הגידול, וגורמות להרג של הגידול. זו קבוצה של תרופות שנקראים Bispecific T-Cell Engagers. אז זה תחום שהולך ותופס תאוצה, ואמור בעצם לאפשר לאוכלוסייה שלא נהנתה עד היום ממעקבי נקודות הבקרה, גם ליהנות מהרווחים של האימונותרפיה.
והתחום הזה הולך ומתפתח. הנה, אמרת בעצמך שבעבר לא היה לחולים האלה הרבה סיכוי, והיום יש אחוזי החלמה של 40%, שזה מאוד מאוד מרשים. תודה רבה לך על הדברים המעניינים האלה, ונאחל הרבה הצלחה והחלמה מקסימלית למטופלים שלך ושל אחרים.
תודה.